כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חפי בניסן תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דפים פ"ט וצדי, שני הדפים הראשונים של המחצית השנייה של מסכת בבא בתרא, השתבח שמולד. היום הוא י' לעומר, ואתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת שמיני, וערב שבת מברכין את ראש חודש אייר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. אנחנו לומדים היום הזה את תלמוד תורתנו לעילוי נשמתו של דודנו רבי אהרון נחום, בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, מילצקי, שהיום הזה, בשנת תשע"ע, עלתה נשמתו לגנזי מרומים. תעמוד נשמתו לפני בורא עולם ותמליץ טוב בעד אלמנתו, בעד ילדיו, בעד משפחתו, ובעד כל כלל ישראל. אחי וראשי שליטה, רבי גרשון, יסרטט קווים לדמותו של דודנו האהוב, זכר צדיק לברכה, וזה יקרה בסייעתא דשמיא בסיום השיעור. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהרע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול, כשסיימנו את מחצית מסכת בבא בתרא, בדף פ"ח, בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מי אינו חייב להשיב אבידה? והתשובה היא, אדם חשוב שאינו לפי כבודו להשיבה. שאלה שנייה, מה לומדים מהפסוק ודובר אמת בלבבו? והתשובה, שלא ישנה אדם ממה שהסכים וגמר בליבו. שאלה שלישית, מה טעמו של רבן שמעון גמליאל שהסיטונאי מנקה פחות מבעל הבית? והתשובה, שהסיטונאי מוכר הרבה ולכן המשקה לא נדבק, ובעל הבית מוכר מעט והמשקה נדבק. שאלה רביעית, מתי אין צריך לנקות כלל את כלי המידה והמשקל? והתשובה, כאשר מוכר בהם דבר יבש. שאלה חמישית, לגבי איזה דין דרש ריש לקיש את הפסוק אבן שלמה וצדק? והתשובה, לגבי הדין שבמקום שאין נוהגים להכביד את המאזניים יש לתת תוספת משקל. והשאלה האחרונה על דף פ"ח, מה תקנתו של הגוזל את הרבים? והתשובה, יעשה בהם צורכי רבים. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשילון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף פ"ח, הדף החותם את מחצית מסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי חפי בניסן תשע"ז, יוד לעומר תשע"ז, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו, לימוד שני דפים מדפינו היומיים, דפים פ"ט וצדי של מסכת בבא בתרא. לימוד הדפים, אנחנו מתחילים בדף פ"ט עמוד א', שלוש שורות מתחילת הדף בנקודותיים, ומן המילים מקום שנהגו למוד בגסה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מקום שנהגו למות בגסה, לא יעמוד בדקה, שאין משנים ממנהג המקום כלל, לא לטובת הלוקח ולא לטובת המוכר. עכשיו מביאה הגמרא כמה ברייתות שדנות בהלכות שונות בעניין מידות ומשקלות. בסוגריים אומרת הגמרא, סימן, אין מעיינין ואין גודשין, באגר דמין ובליטרה 3 ו-10 נפש משקלות ממחק אבה, לא תעשו, לא יעשה. והסימן הזה הוא סימן הדינים וההלכות בענייני מידות ומשקלות שתביא עכשיו הגמרא. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מניין שאין מוחקין את המידה במקום שנהוג שגודשין אותה, ואפילו כשהקונה מוחל, וכן אין גודשין במקום שמוחקין אפילו כשהמוכר מוחל, שאם לא הייתה מכילה הרי זה גזלה גמורה שנוטלת שאינו שלו על ידי שקילה שאינה הוגנת. וזאת לומדים כבר מהפסוק, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. תלמוד לומר, נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק תדבב, איפה שלמה יהיה לך, שהפסוק מדגיש שצריך שתהיה עיפה שלימה בדיוק. ואין הדיוק מאיתור המילה והצדק המובט בפסוק הזה כמו לאילו לכמן. ולכן אסור לשנות ממנהג המקום כלל, ואפילו כשיש מחילה והטעם, שאומנם גזל אין כאן אבל יכולה לצאת תקלה, שמא יראו אחרים את המדידה ויסברו שכך מנהג המקום, ולא ידעו שהייתה כאן מחילה. וינהגו כך בפעם אחרת בלא מחילה של המוכר, אלא רק מחמת שיסברו שכך הוא מנהג המקום. מוסיפה הברייתא דינים נוספים בעניין האיסור לשנות ממנהג המקום. ומניין הדין שאם אמר המוכר, הרי אני מוחק את המידה במקום שגודשין אותה, ולפחות לו לקונה בתמורה לכך מן הדמים שמשלם כנגד הגודש שהפסיד, וכן אם אמר המוכר, הרי אני גודש במקום שמוחקין, ולהוסיף לו על הדמים שמשלם עבור הגודש, מניין שאין שומעין לו למוכר, ואף שכאן אין את החשש שיראו ויתעו כמו בדין הקודם, שהרי דווקא שם אפשר לומר שאנשים לא יודעים שהייתה מחילה, אבל כאן הרי כולם רואים שיש שינוי בתשלום ויבינו שהיה כאן הסכם מיוחד ביניהם לגבי המקח הזה, ואין זה מנהג המקום, ושיעור ההפחתה הוא שליש, שהגודש שיעורו שליש מתחולת הכלי. כך אומר הרשב"ם על פי הגמרא במסכת שבת דף למד ה' עמוד א', מניין שאסור לעשות זאת, תלמוד לומר, ספר דברים פרק כ"ה פסוק ט"ו, איפה שלימה וצדק יהיה לך. המילה וצדק מיותרת, שכבר נאמרה שהמידה צריכה להיות שלימה, אלא היא באה ללמד שלעולם לא ישנה ממנהג המקום, והטעם, כיוון שאף באופן זה יש חשש למכשול, שמא יהיה אחד שיראה את המדידה ולא יראה את השינוי בתשלום, ויתעה. אומר היד רמה שכל זה כשלא ייתנו, אבל אם היה תנאי במפורש, אז התנאי קיים ומותר. מביאה הגמרא ברייתא נוספת הדנה בדינים השייכים לאיסור לשנות ממנהג המקום. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מניין לנו הדין שאין מעיינין, שאין שוקלים במוזניים בשווה במקום שהמנהג שמכריעין את כף המוזניים טפח לטובת הלוקח, וכן מניין שאין מכריעין את כף המוזניים לטובת הלוקח במקום שנהגו שמעיינין, דהיינו ששוקלים במוזניים בשווה. תלמוד לומר בספר דברים פרק כ"ה פסוק ט"ו, אבן שלמה יהיה לך. כוונת הפסוק שהמשקל שהוא האבן צריך להיות שלם כפי המנהג שבעיר, לא פחות ולא יותר. והפני שלמה כותב שהדין הזה צריך להיות קודם הדין המובא לאל שאין מוחקין במקום שגודשין, שהרי מקור הדין שלפנינו מה שכתוב בפסוק אבן שלמה, וזה כתוב בפסוק שקודם לאיפה שלמה, שזה מקור הדין שם. ועוד שגם בסימן מרומז הדין שאין מעיינין קודם הדין שאין גודשין, הסימן שמוזכר בסוגריים בתחילת הסוגיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומניין לנו הדין שאם אמר המוכר, הרי אני מעיין, דהיינו מיישר את כף המוזניים, ולא מכריע לטובת הלוקח במקום שמכריעין, ולפחות לו ללוקח בתמורה לכך מן הדמים, כפי שיעור ההכרעה שהיה צריך לקבל לפי המנהג, וכן אם אמר המוכר, הרי אני מכריע, דהיינו מטה את כף המוזניים לטובת הלוקח במקום שמעיינין, ולהוסיף לו על הדמים שמשלם עבור ההכרעה, מניין שאין שומעין לו. תלמוד לומר, אבן שלמה וצדק יהיה לך. מאיתור המילה בצדק לומדים שאף כאשר יש שינוי בדמים אין לעשות כך מחשש למכשול, שמא יהיו אחרים שיראו רק את המדידה ולא את שינוי הדמים ויסברו שכך מנהג המקום, וינהגו כך בפעם אחרת ללא שינוי בדמים. וגם פה כותב היד רמה שכשהיה תנאי בתחילה במפורש התנאי קיים ואפשר לשנות ממנהג המקום. כך גם הופיע בתשובות המערמשיק בחושן משפט סימן למד, שמועילה מחילה של הקונה כדי לפתור את המוכר מההכרעה. הוא מוכיח זאת מהדין שנפסק בשולחן ערוך באורח חיים סימן שינחב ג' סעיף א', שבשבת כיוון שאסור למדוד לא ידקדק במידה אלא ימעט או יעדיף. והמגן אברהם מבאר שאין חשש של עיוות המידה, שמסתם אין מקפידים ומוחלים על זה. אחרי שהגמרא הביאה דינים רבים שנלמדים מהפסוק אבן שלמה וצדק, מביאה הגמרא לימוד בדרך הדרש מהפסוק שלפניו בעניין השכר והעונש בדבר הזה. אמר רב יהודה מסורה, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ה פסוק י"ד, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה. יש לדרוש את כוונת הפסוק לא יהיה לך בביתך ממון ותהיה עני. ועד הרשאי מאיתור המילה בביתך, שהרי היה מספיק לכתוב לא יהיה לך איפה ואיפה, וזה כולל גם בבית וגם בחנות וגם בכל מקום אחר, אלא בוודאי זה מיותר כדי לדרוש. וכן בהמשך כשדורשים את הפסוק לא יהיה לך בכיסך, עד הרשאי מאיתור המילה בכיסך, שהיה מספיק לכתוב לא יהיה לך אבן ואבן, שמשמעותו בכל מקום שהוא. ומה הטעם לעונש הזה? משום שעסקת במסחר באופן של איפה ואיפה, שהיו לך שתי מידות של איפה, אחת גדולה שבה היית קונה ואחת קטנה שבה היית מוכר. ועוד רשא כן זה מהפסוק שלפניו, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. ספר דברים פרק כ"ה פסוק י"ג, וכוונת הפסוק לומר שלא יהיה לך ממון בכיסך. ומה טעם עונש זה? משום שהיה לך אבן ואבן, שני סוגים של אבני משקל, אבן אחת גדולה שבה היית שוקל כשהיית קונה ואבן אחת קטנה שבה היית שוקל כשהיית מוכר. ממשיך רב יהודה את דרשתו, אבל אם תנהג בדרך של אבן של אימה וצדק, תקיים את כל הדינים לאל שנלמדו מהפסוק הזה, אז יהיה לך ממון. וכן אם תנהג בדרך של איפה של אימה וצדק, אז יהיה לך ממון. לדברי הגמרא במסכת נידה דף עין עמוד ב', מה יעשה אדם ויתעשר, יישא וייתן באמונה. כך אומר הרשב"ם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חיובי הבית דין לדאוג לתיקון המידות והמשקולות שבעיר. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בתורה אריכות של שני פסוקים בעניין העזרה למידות והמשקולות בספר דברים פרק כ"ה פסוקים י"ג וי"ד. נאמר בפסוקים לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה. לכאורה היה מספיק לכתוב לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן איפה ואיפה גדולה וקטנה, כי אם אבן ואיפה של אימה וצדק. האיתור של המילים יהיה לך שכתובים בתחילת הפסוק השני מלמד שבית דין מעמידים אגר דמין למידות, ממונים שידאגו שהמידות שבעיר יהיו מדויקות וילקו ויענישו למי שמעוות את מידותיו. הממונה היה בודק את המידות, ומידה שנמצאת כתיקונה היה מחתימה בחותמו כדי שידוע כל שמידה זו כהלכתי. וכן, שבמקום זה המידות כתיקונם, ומי שנמצא שמודד במידה שאין עליה חותם היו מענישים אותו. כך אומר היד רמה וכך מופיע במאירי. מוסיפה הברייתא עוד דין ואין מעמידין אגר דמין לשערים. לא היו צריכים להעמיד ממונים שלא יפקיעו את השער וימכרו ביוקר, שאם אחד ימכור ביוקר ילכו כולם מעצמם לקנות אצל אחרים, ובעל כוחו יצטרך להוזיל. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה דבי נשיאה וקימו אגר דמין. בבית הנשיא העמידו אגר דמין בין למידות בין לשערים, ולא כפי ששנינו עכשיו שלשערים לא היו מעמידים. אמר לי שמואל לקרנה, פוק תני להוצא ושנה להם שעדינו, שמעמידים אגר דמין למידות ואין מעמידים אגר דמין לשערים. נפק יצא קרנה ודרש להושעדין שמעמידים אגר דמין בין למידות ובין לשערים, ולא כפי ששמואל הורה לו לדרוש להם. נודע הדבר לשמואל, אמר לי שמואל לקרנה, מה שמך? מה שמך? אמר לו קרנה, כי ללא שמואל תיפוק לי קרנה בעינה, שתצא לו קרן בעיניו. ואכן התקיימה הכללה ונפקה לקרנה בעינה. והיון יעקב מפרש אתם שכי ללא דווקא בעין משום מעשה אחר שלקח כעין שוחד. כמבואר בגמרא במסכת כתובות דף קופי עמוד א', שקרנה לקח שוחד מהזכאי ומהחייב, שסבר שאם לוקח משניהם מותר, אבל כן כי ללא בכללה הזו בעינו, על שם הכתוב כי השוחד יעבר פיקחים. ספר שמות פרק כ"ג פסוק ח'. משמע מדבריו שזו הסיבה שכי ללא דווקא בעין, אבל עצם הכללה היא בגלל שהוא הורה שלא כשמואל. ואין הכוונה שגדלה לו קרן ממש כמו לבהמה, אלא גידול של בשר על העין. כך אומר רבינו חננאל. והרשב"א מציין שבמסכת שבת דף כ"ח עמוד א', כבר נאמר שרב כי ללא שתצא לו קרן. יש לידע איזו מהם גרמה, וגם מה שייך להתקלל פעמיים על אותו דבר. כותב הרשב"ם שזה וזה גרם. כי במסכת שבת רק נאמר שכי ללא, אבל לא נאמר שיצא לו קרן. אומרת הגמרא, ואי הוא קרנה ששינה מדברי שמואל כמן סבר, כשיטת מי סבר, שלכן אמר להם שמעמידים הגרדמין אף לשערים. ושיבה הגמרא, הוא סבר כי עד אמר רמי בר חמא, אמר רבי יצחק, שמעמידים הגרדמין בין למידות בין לשערים, והטעם שמעמידים גם לשערים מפני הרמאים שממתינים עד שאותו מוכר שמוכר בזול ימכור את סחורתו וילך, ואז כשאין לקונים ברירה אחרת מוכרים הם ביוקר. ככה הרשב"ם בפירוש הראשון, והביא עוד פירוש שהחשש הוא שימכרו ביוקר ואנשים יקנו מהם במחיר זה, אף שאחרים מוכרים יותר בזול, מפני שמוכרים אילו יאמרו שהוסיפו על המידה וזו מידה יותר גדולה מהרגיל, ואין זה אמת. ויהיה הגמרא ברייתא מלמדת מהן שיעורי אבני המשקולות שהתקינו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, היה הקונה מבקש ממנו מהמוכר לקנות בשר במשקל ליטרה, שוקל לו המוכר ליטרה בשר כבקשתו, על ידי אבן משקל של ליטרה שמניחה בצד השני של המאזניים. היה מבקש ממנו לקנות בשר במשקל של חצי ליטרה, שוקל לו חצי ליטרה על ידי אבן במשקל הזה. וכן אם היה מבקש לקנות במשקל של רביע ליטרה, שוקל לו על ידי אבן שמשקלה רביע ליטרה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה החידוש בכל הדינים הללו? פשוט הדבר שמוכרים לקונה כפי בקשתו. עונה הגמרא, החידוש הוא, דמתקנינן מתקלי עד אחי, שכאשר התקינו חכמים קדמונים את המשקולות, התקינו אבני משקל רק עד משקל של רביע ליטרה ולא פחות. והטעם, כדי שלא יבואו לרמות ולומר על אבן משקל של פחות מרביע שהיא של רביע, שכיוון שזה משקל מועט לא יבחינו בהבדל, וגם אין רגילים לקנות במידה הזו ולא מכירים אותה. ואם בכל זאת הקונה מעוניין במשקל פחות מרביעה, שוקלים לו במטבעות, ואז אין חשש רמאות שהרי משקלן מוטבע עליהן. ולגבי שיעורי נפח של מידות, אמרינן לקמן בדף צדי עמוד א', שאין אנשים טועים בדבר. והטעם משום שמכירים את השיעור לפי גודל החלל ולא טועים, אבל במשקל עלולים לטעות. כותב היד רמה שלעולם יש לעשות את אבני המשקל באופן שההבדל בין אחת לשנייה יהיה כפול במשקל, כגון רבע ליטרה, חצי ליטרה, אחד ושתיים. אבל אין לעשות משקל של שלושת רבעי הליטרה, משום שאז יבואו להחליפה באבן של ליטרה או של חצי ליטר, לפי שההבדל ביניהם מועט. וכן לא יעשה אבן של ליטרה ומחצה שיבואו להחליפה בשל אחד או שתיים. ואם רוצה לשקול ליטרה ומחצה, יניח אבן של ליטרה ואבן של חצי וכן לעולם. ויהיה הגמרא ברייתא מלמדת דינים באופן השקילה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, היה הקונה מבקש ממנו בשר במשקל שלושה רבעי ליטרה, ולמוכר אין אבן במשקל הזה. לא יאמר לו הקונה שקולי שלושה רבעי ליטרה אחת אחת, כל רביע ליטרה בפני עצמו בשקילה נפרדת, כי בכך המוכר מפסיד שצריך להוסיף לו מעט בכל שקילה, שהרי אינו יכול לצמצם ולכוון את שיעור המשקל בדיוק, אלא שוקל מעט ברווח. אלא שוקל המוכר את הבשר כנגד אבן במשקל של ליטרה, ומניח אבן במשקל רביע ליטרה בכף המוסניים השנייה יחד עם הבשר, ועל ידי כך נמצא ששקל לו שלושה רבעי ליטרה בפעם אחת. אומר הרשב"ם שלא מדובר במקום שמכריעין, שאם כן מפסיד המוכר, שצריך ליתן הכרע גם כנגד משקל האבן שבצד הבשר, אלא במקום שנהגו שמוסיפים תוספת אחרי כל שקילה. ובמקום שנהגו להכריע טפח ממש, אינו שוקל באופן הזה, אלא מניח בצד שכנגד הסחורה ג' אבנים של רביעה, או אבן של חצי ואבן של רביעה. ואף שתמיד אין לנהוג כך, כמו שכתב הרמב"ם הלכות גניבה פרק ח' הלכה י' שמא תיפול האבן של רבע ליטרה ולא ירגיש בזה הלוקח, יש לשקול כמו שכתוב בגמרא שיניח עם הבשר אבן של רביעה. כל מקום, במקום שנהגו להכריע מותר לעשות זאת כדי שלא יפסיד המוכר. ועוד דין דומה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, היה הקונה מבקש ממנו בשר במשקל 10 ליטרין, לא יאמר לו הקונה שקולי אחת אחת ואחריע, תוספת מועטת בכל שקילה, משום שאי אפשר לצמצם שיהיה מדויק ומוסיף מעט, ובכך מפסיד המוכר, אלא שוקל לו את כולן בבת אחת ונותן הכרע אחד לכולן. וגם בברייתא הזו, ההכרע אין הכוונה להכרעת טפח, אלא ששוקל ברווח משום שאינו יכול לצמצם, וכמו בברייתא הקודמת. המוזניים מורכבים מכמה חלקים. החלק המרכזי נקרא נפש, והוא מוט ברזל חלול שעומד במאונח ותלוי בתקרה, לזה היה מחובר הקנה, שהוא מוט שהיה מונח במאוזן, מוכנס ומחובר בנפש. שני צידי הקנה היו משתלשלים כלפי מטה, חבלים שהיו קשורים לקצוות הקנה שבסופם היו קשורים כפות המוזניים. חבלים אלו נקראים מיתנה. ככל שגדל המרחק שבין התקרה למקום החיבור של הנפש והקנה, יש יותר מקום להטות את הקנה ולהכריע בשקילה לטובת צד אחד. מה שאין כן אם המרחק קטן, אינו יכול להכריע הרבה, כי הקנה ייתקע בתקרה. עוד יש לדעת שככל שהקנה והחבלים שבהם קשורים הכפות שיעורם גדול וארוך יותר, כך תגדל ההשפעה על כל תוספת במשקל, וגם משקל מועט יהיה בכוחו לעטות ולהכריע את המוזניים. ויהיה הגמרא ברייתא מבררת מה הם מידות המוזניים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נפש מוזניים, המוט שבו מחובר הקנה, מקום החיבור, צריך להיות תלויה באוויר במרחק שלושה טפחים מהתקרה, וכן שתהיה גבוהה מן הארץ שלושה טפחים, כדי שיהיה מקום למוכר להכריע בשקילה לטובת הלוקח, ולא ייתקע הקנה בתקרה או בארץ. וקנה ומתנשלה, הקנה המחובר לנפש וכן החבלים הקשורים בצדדיו, צריכים להיות יחד באורך 12 טפחים. ארבעה טפחים הקנה וכן ארבעה טפחים כל אחד מהחבלים. שאם יהיה שיעורם פחות מכך, יצטרך המוכר להוסיף הרבה כדי להכריע. ולכמן בדף פייטט עמוד ב' מעמידה הגמרא את הדין הזה במוזניים ששוקלים בהם דברים כבדים כגון נחושת וברזל. וכיוון ששוקלים בהם דברים כבדים צריך ששיעור אורך הקנה והמיתנה יהיה רב. שהרי ככל שאורכם גדול כך יש יותר השפעה בשקילה לכל תוספת. וכשיבוא להכריע לא יצטרך להוסיף יותר מדי. מביאה הברייתא שלא כל המוזניים שיעורם שווה לתלוי לצורך מה הם עשויות. מוזניים של צמרים מוכרי צמר במשקל ושל זגגין מוכרי זכוכית שדרכם לשקול דברים יותר קלים, מספיק שנפש המוזניים תהיה תלויה באוויר רק במרחק של שני טפחים מהתקרה, וכן שתהיה גבוהה מן הארץ רק שני טפחים, וקנה ומתנה שלה מספיק שיהיה יחד באורך תשעה טפחים, שלושה טפחים הקנה, שלושה טפחים כל אחד מהחבלים, שכיוון שנושאים דברים שמשקלה מועט יותר, מספיק שיעור זה בכדי שלא יצטרך המוכר להוסיף הרבה בשביל להכריע. מוזניים של חנוונים ושל בעל הבית שדרכם לשקול בכמויות יותר קטנות, שיעורם שתהיה נפש המוזניים תלויה באוויר רחוקה מהתקרה רק טפח, וגבוהה מן הארץ טפח, וקנה ומתנה שלה מספיק שיחד יהיו שישה טפחים, שני טפחים הקנה, שני טפחים כל אחד מהחבלים, ומוזניים של טורטני, צורף המוכר זהב וכסף, כיוון שדרכו לשקול כמויות קטנות ביותר, שיעורו של נפש המוזניים תהיה תלויה באוויר רחוקה מהתקרה רק שלוש אצבעות, וגבוהה מן הארץ שלוש אצבעות, וקנה ומתנה שלה, איני יודע באיזה אורך עליהם להיות. אומר הרשב"ם שאומנם שנינו שצריך הכרעה של טפח, אבל זה דווקא בבשר ובמיני מאכל, אבל בזה מספיק פחות. בכל מידות המוזניים שהובאו בברייתא, התבאר למה ולמי הם מיועדות, חוץ מן המוזניים הראשונות ששיעורן היה שלושה טפחים בגובה, ושני מסר באורך. לכן שואלת הגמרא ואלה אח כמה איתה, המוזניים הראשונות שהוזכרו בברייתא דמי, למי הם מיועדות? עונה הגמרא אמר רב פאפא, דיגרומי, מדובר במוזניים של צורפי נחושת וברזל ששוקלים חתיכות גדולות וכבדות בפעם אחת, ולכן שיעורם צריך להיות גדול. דנה עכשיו הגמרא לגבי דיני תומה וטהרה במוזניים. אמר רבי מני בר פטיש, כדרך שאמרו במוזניים לעניין איסורן שאסור לשקול בהם אם לא נעשו כפי המידות שנתבארו, כך אמרו לעניין תומתן, שאם לא נעשו כראוי אינם מקבלים תומה, שכיוון שאסור לשקול בהם, אינם נחשבים לכלי. ובפירוש העיקרי של הרשב"ם הוא הוסיף, שזה כמו כלי שבור. וטעם העניין הוא, משום שדבר שאינו כלי אינו מקבל תומה, שהרי כל פרשת תומת כלים בתורה נאמרה דווקא על כלי, שכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע מכל כלי עת. מוכח ברשב"ם שהוא סובר שאיסור השימוש מבטלו מתורת כלי. וכוונת הרשב"ם מסביר הגיליוני הש"ס, שמחמת האיסור אינו רוצה בקיומו ועתיד לשוברו, וכל כלי שאינו רוצה בקיומו אינו מקבל תומה, כנאמר בתחילת מסכת כלים. ותוספות בדיבור המתחיל כדרך מפרשים שכפות המאזניים וכן הקנה לעולם נחשבים לכלי ומקבלים תומה, כיוון שיש להם בית קיבול. הנידון כאן מצד ידיות הכלים, שתמיד כשהידיות נטמעים זה מטמא את הכלי עצמו, ובמאזניים החוט נחשב לידות של כל המאזניים. אלא שרבי מני בר פטיש מחדש שכשלא נעשו כתיקונן, אין לחוטים דין של ידות. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה בא רב מני לחדש לנו? הרי את הדין הזה כבר תנינה, שנינו במשנה במסכת כלים פרק חפתת משנה ה', נאמר שמה שהחוט שבו תלויות בתקרה המאזניים של חנווני ושל בעלי בתים, שזה בעצם הנפש ששנינו לאל בברייתא, שבמאזניים של בעל הבית אורכה טפח, הוא מקבל תומה רק אם הוא בשיעור של טפח, כיוון שזהו שיעורו שיהיה ראוי לשקול בו, כמו ששנינו בברייתא לעיל בדף פיתת עמוד א', ומובן מזה בפשטות שהוא הדין לשאר חלקי המאזניים שאינם מקבלים תומה אם אינם כשיעורם. אם כן, מה חידש לנו רבי מני? עונה הגמרא, במשנה שם מבואר הדין הזה רק לגבי הנפש, ודינו של רבי מני לקנה ומתנה שלה איצטריך אלי דלותנן. רבי מני בא לחדש שגם הקנה והמתנה לא מקבלים תומה אלא אם כן נעשו כתיקונם, והדבר הזה לא נשנה לאיל, וזה לא מובן מתוך דין המשנה לגבי הנפש. ובמוזניים שהגמרא לאיל בדף פיתת עמוד א' לא ידע את שיעורם, כגון של טורטני, אם נטמעו הרי הם בספק תומה, כיוון שאין ידוע אם נעשו כתיקונם ונחשבים לכלי. כך אומר הרשב"ם. ולפי פירוש התוספות, הביאור של תירוץ הגמרא הוא שחידושו של רבי מני, שאף על פי שהנפש עשוי כתיקונו, הוא אינו נחשב יד, אלא אם כן, גם הקנה והמתנה עשויים כתיקונם. מביאה עכשיו הגמרת דינים בעשיית אבני המשקולות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין עושין את אבני המשקולות, לא משל בעץ, שזהו בדיל, ולא משל עבר, שזה אופרת, ולא משל גיסטרון, שזה תערובת של מתכות, ולא משל שער מיני מתכות. משום שכל אלו נשחקים ונפחתים במשך הזמן, ונמצא שהקונה מפסיד שמשלם עבור הסחורה במשקל שלם ומקבל לפי משקל חסר. אילו תוספות, בדיבור המתחיל ולא בשל בעץ, מפרשים שהטעם שבאילו הלחלוכית נדבקת היטב ומתייבשת שם ומכבידה. ואכן, רק במשקולות ששוקלים בהם בשר ושומן שייך הטעם הזה. במשקולות ששוקלים בהם כסף וזהב, מותר לעשות את המשקולות גם עם עיני מתכות. אלא שצריך לחפותם באור שלא יישחקו ויפחתו. הם מוסיפים התוספות שמשקולות של נחושת וברזל לא צריך לחפותם באור, כי גם אם יישחקו מעט, אין בכך הפסד מרובה. רק משקולות קטנים ששוקלים בהם כסף וזהב שערכם רב ושוקלים מעט בכל פעם, אז בשחיקה מועטת יש הפסד גדול. אבל אומרת הברייתא, עושה הוא המוכר אבני משקל משל צונמה, משל אבן ומשל זכוכית, לפי שאלו אינם נפחתים לאחר זמן. ולפירוש התוספות, ביאור התירוץ שבאלו שהם חלקים לא נדבק בהם השומן וגם אפשר לנקותם בקלות. מביאה הגמרא ברייתא מלמדת את דיני עשיית המחק. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין עושים את המחק סרגל המשמש להסרת הגודש מכלי עמידה, לא עושים זאת משל דלעת מפני שהוא קל מדי ואינו מוחק יפה, והמוכר מפסיד. וגם לא עושים את אותו מחק משל מתכת מפני שהוא מכביד מדי על המידה ומוחק אותה יותר מהראוי ומפסיד הלוקח. כך מפרש הרשב"ם, הריטב"א מפרש להפך, שכשהמחק כבד מפסיד המוכר לפי שדוחק חיטים רבים לתוך המידה, כשהמחק קל מפסיד הלוקח כי אין עמידה מלאה. אבל עושה הוא משל עץ זית וכן משל עץ אגוז, משל שקמה ומשל אש ברוע, שמיני עיצים ושיעור כובדם הוא בדיוק כפי הצורך. מביאה הגמרא ברייתא שבה דין נוסף בעשיית המחק. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין עושים את המחק, שוב, המחק זה אותו סרגל המשמש להסרת הגודש מכלי עמידה, לא עושים אותו באופן שצידו אחד עב וצידו אחד קצר, צר הכוונה. כיוון שהצר נכנס יפה בתבואה ומוחק היטב והאב לא, וכשיקנה מאחרים ישתמש באב, כשימכור ישתמש בצר, ולכן צריך שיעשה את שני הצדדים באופן שווה, או עבה או צר, כמנהג המקום. ועוד דינים באופן המחיקה, לא ימחוק את כל גודש מכלי עמידה, בבת אחת בפעם אחת ובמהירות, כיוון שהמוחק בבת אחת זה רע למוכר ויפה ללוקח, לפי שלא מוחק יפה. וכן לא ימחוק מעט מעט בכמה פעמים כדי שימחק היטב, דהיינו שמוחק בתחילה רק טפח מהגודש ומגביע את המחק, וחוזר ומורידו, ומוחק טפח נוסף וכן כמה פעמים, והטעם, כי האופן הזה הוא רע ללוקח ויפה למוכר, שמוחק הרבה, כיוון שבכל פעם שמוריד את המחק, כובש יותר, אלא צריך למחוק כל הגודש בנחת בפעם אחת. עוד מפרש הרשב"ם שאפשר גם לעשות זאת בשני פעמים, בכל פעם מחצית מן המידה, אבל לא יותר מפעמיים. מסיים את הברייתא על כולן, על כל ההלכות הללו שמפורש בהם כל מיני רמאויות ועוולות, אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוי לי אם אומר ברבים את אותם ההלכות, ואוי לי אם לא אומר אותם. אם אומר שמה ילמדו מכך הרמאים לרמות באופנים שלא ידעו קודם, ואם לא אומר שמה יאמרו הרמאים, אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה ידינו, מתוך כך יבואו לרמות יותר, כי מסברו שאין מכירים במעשיהם וירבו בהם עוד יותר. העולה מדברי הרשב"ם שבין כך ובין כך החשש שיבואו לרמות יותר. אמר שם מפרש שהחשש שלא לומר משום שמה יאמרו שאין התלמידי חכמים מכירים במעשה ידינו, ושמה יאמרו הרמאים שאם התלמידי חכמים היו בקיאים בזה, גם הם היו עושים את הרמאויות הללו. שואל אמר שם, מדוע אמר רבי יוחנן אוי לי אם לא אומר רק משום חשש מה שיאמרו הרמאים? הרי גם בלי החשש של הרמאים יש לחשוש שאם לא יאמר ייקשלו שאר האנשים שלא בקיאים בזה ולא רוצים לרמות, ולכן היה צריך לומר כדי שידעו להיזהר ולא לעשות עוול בשוגג, שהרי גם הקונה לא ירגיש בדבר. רצה מהרשעה שאכן זה הטעם שכן אמר לבסוף, כדי לסייע ביד מי שרוצה להיזהר מגזל ולא חושש למכשול של הגזלנים, שכך למד מהפסוק צדיקים ילכו בם, אמור בספר הושע כמבואר בהמשך הגמרא, שהרי לא כתוב שהטעם שבסוף כן אמר את ההלכות הללו כדי שלא יאמרו הרמאים אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה ידינו, אלא כדי שהרוצים לדעת להישמר ידעו ממה להישמר. מסתפקת הגמרא מה נהג רבן יוחנן בן זכאי למעשה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, האם לבסוף אמרה רבן יוחנן בן זכאי או לא אמרה? פושטת הגמרא את הספק, אמר רב שמואל ברב יצחק, אמרה. רבן יוחנן בן זכאי אמר את כל הדינים הללו, ומה יקרא על סמך הפסוק הזה אמרה, שכתוב בספר הושע פרק י' פסוק י', כי ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ביאור הפסוק שדברי תורה ישרים הם, הצדיקים למדים מהם איך להיזהר לא לרמות, והרשעים נכשלים בהם ולמדים מזה איך כן לרמות. מוכח שיש לומר את דבר השם כדי שמישהו צדיק ילמד ממנו איך להיזהר, ולא צריך להימנע מחמת הרשעים שילמדו מכך לרמות. ממשיכה הברייתא לפרט מיני רמאויות שצריך להיזהר בהם. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, כתוב בפסוק ספר ויקרא פרק י"ט פסוק למד ה', לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. ובאר את הברייתא את הפסוק, במידה זו מדידת קרקע שלא יעשה בזה עוול, והיינו שלא ימדוד לשני אנשים שחולקים את אותה השדה, כגון שני אחים שירשו, או שני שותפים שקנו יחד, לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים באותו החבל. לפי שבימות החמה החבל יבש וקצר, ובימות הגשמים רטוב וארוך, ונמצא שלא יהיו החלקים שווים. ולא שייך לומר שכוונת הפסוק למידת כלי ממש, שהרי בזה עוסק הפסוק בהמשך, במסורה, ולשון זו מתאימה למידת כלי. כנאמר בפסוק בספר יחזקאל פרק ד' פסוק י' ומים במסורה תשתה. היד רמה מפרש הפוך מהרשב"ם, שבימות החמה החבל יותר ארוך. ומביא הרשב"ם עוד פירוש בשם רבינו חננאל, שבימות הגשמים הקרקע מקובצת ובימות החמה מתבקעת, ונמצא שמידת הקרקע גדולה יותר בימות החמה. הרטב"א גם כן מביא פירוש שהשינוי הוא בקרקע, אלא שפירש שבימות הגשמים הארץ מתבקעת ומידתה גדולה יותר. וההבדל אם השינוי בקרקע או בחבל הוא האם מותר למדוד בקנה או בשלשלת של ברזל לזה בימות החמה ולזה בימות הגשמים. אם השינוי הוא בחבל, ממילא בחבל ברזל שאין בו שינוי מותר למדוד. אם השינוי בקרקע, אין הבדל באיזה חבל מודד, ואסור לאחד למדוד בימות החמה ולשני בימות הגשמים. המשיכה הברייתא בביאור הפסוק במשקל, מלמד שלא יתמין אדם את משקלותיו במלח, כי על ידי כך נעשים כבדים יותר וצריך לשקול כנגדם יותר סחורה, ומפסיד המוכר. ואילו התוספות, בדיבור המתחיל שלו, מבארים בשם הירושלמי שהמלח שואב ומקל את המשקולות, וההפסד הוא לקונה שמקבל פחות סחורה כנגדן. המשיכה הברייתא ואומרת, במסורה מלמד שלא ירתיח, שלא ישפוך את היין בחוזק לכלי המידה שנקרא מסורה, שעל ידי כך עולה קצף ונראית המידה מלאה. שואלים התוס בדיבור המתחיל ובמסורה, למה צריך ללמוד את הדין הזה מהפסוק לא תעשו עוול? הרי זה גזל גמור שהלוקח משלם על מידה מלאה ומקבל פחות, וזה נכלל כבר באיסור שלא תגזול. מתרצים התוספות שאומנם כשמודד באופן הזה אכן עובר על גזל, אבל הפסוק לא תעשו עוול בא להוסיף חיוב כבר משעת ההרתחה קודם שמדד. אומרת הגמרא, מסורה היא מידה קטנה, ובכל זאת הקפידה בה התורה שלא יעשה בעוול, וקל וחומר שבמידות גדולות הדבר אסור. כי יש לומר, ומה מסורה שהיא רק חלק אחד מ-36 חלקים שיש בלוג אחד. מכל מקום הקפידה עליו התורה. בדבר זה, אף על פי שהקצף אינו אלא כשיעור חלק אחד ממאה של לוג, שהרי כל כלי המידה הזו הוא פחות משלוש מאיות הלוג. קל וחומר למידות גדולות, כגון הין וחצי הין, ושלישית הין ורביעית הין ולוג וחצי לוג, ורביעית הלוג וחצי תומן, חצי משמינית הקו שזה רבע לוג, ואוכלה חמישית הלוג, שכל אילו הם מידות הרבה יותר גדולות ממסורה, שהתורה הקפידה בהם שלא ישפוך בחוזקה באופן שיהיה קצף, ותתמעט המידה, שהרי בהם גם שיעור הקצף רב יותר. מלמדת עכשיו הגמרא לאיסור להחזיק ברשותו מידות פגומות. אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, אסור לאדם שישאה מידה חסירה או יתירה בתוך ביתו, שמה יבוא למדוד בה. אבל מהתורה האיסור להחזיק במידות פגומות הוא רק עם כוונתו למדוד בהם. שאם לא כן, מה חידש רב יהודה יותר ממה שנאמר במפורש? ממשיכה הגמרא ואומרת, והאיסור הוא אפילו אם היא משמשת לעבית כלי קיבול של מי רגליים, משום שעדיין יש מקום לחשוש שכשירצה למדוד בזה, ירחוץ את הכלי היטב ויעביר התינוף וימדוד, ולכן אין למידות אילו תקנה וחובה לשוברם. אף שלמדנו שאין להשעות מידות פגומות, מביאה הגמרא אופנים שמותר להשעותן. אמר רב פאפה, לא אמרן, לא אמרנו שאסור להשעות מידות פגומות, אלא באטרא דלא חתימי, במקום שאין ממונים מטעם המלך לחתום על המידות המתוקנות, שאז אכן יש חשש שישתמש בהם. אבל באטרא דחתימי, במקום שיש ממונים מטעם המלך לחתום על המידות המתוקנות, אין חשש להשעות ולהשאיר את המידות הפגומות, שהרי לא חזי חתימה, אם לא רואה הקונה חתימה על המידה, לא שקיל, לא יקנה הלוקח במידה הזו. וממשיכה הגמרא ואומרת, ואפילו באטרא דלא חתימי, גם במקום שאין ממונים מטעם המלך לחתום על המידות המתוקנות, נמי לא אמרן, גם כן לא אמרנו שיש איסור להשעותן, אלא דלא מהנדסי, שלא באים בכלל הממונים לבדוק את המידות. אבל מהנדסי, אם מפעם בפעם באים ממונים לבדוק, לאיתלן בה אין איסור להשעות מידות פגומות, כי אין חשש שהמוכר ישתמש בהם, כיוון שהוא מפחד מהממונים שיבואו לבקר ולגלות שיש בידו מידות פגומות. אבל חוזרת בה הגמרא ואומרת, ולוי, אין זה נכון שבמקום שחותמים או כשיש ממונים, אז כן מותר להשעות את המידות הפגומות, אלא לעולם אסור להשעות את המידות הללו. והטעמו, משום דזימנין דמקרי, לפעמים קורה שמזדמנים בזמן של בין השמשות שהוא זמן שהכל טרודים וממהרים, ולא שמים לב שהמידה לא כתיקונה, ומקרה ושקיל ומזדמן שהקונה לוקח במידה הזו, והוא מפסיד. במקום שהמידות חתומות, החשש שהלקוחות הזדמנו לקנות בבין השמשות, ולא יבדקו היטב האם המידה חתומה. ובמקום שהממונה מגיע לבדוק, החשש הממונה הזדמן בבין השמשות, ומחמת התרדה לא יתבונן כראוי ולא יבחין שהמידה לא נכונה. מחמת כן, אסור כלל להשעות מידות שאינם כתיקונם, שמה ישתמש בהם בבין השמשות, שאז המוכר אינו חושש. זה פירושו של הרשב"ם, ורבינו גרשום מפרש, שבבין השמשות הממונים בבתיהם, ולכן אין המוכר חושש שיבואו לבדוק. והגמרא מוכיחה מברייתא את מסקנתה שלעולם אסור להשעות מידות פגומות. תניא נמי אחי, למדנו גם כן בברייתא, לא ישעה אדם מידה חסירה ומידה יתירה בתוך ביתו, ואפילו אם היא משמשת לעבית לכלי קיבול של מימי רגליים שחוששים שירחוץ היטב את הכלי וישתמש בה למדידה. ממשיכה הברייתא, אבל עושה הוא כלי מידות של שאה, תרכב, שזה חצי שאה, בשאה יש שישה קבין, ותרכב הוא חצי שאה, דהיינו שלושה קבין, ועל שם כך הוא נקרא תרכב מלשון טרי וקו, ובכל קו יש ארבעה לוגין, ובלוג יש שש ביצים. אם כן, ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל עושה הוא כלי מידות של שאה, תרכב, חצי שאה וחצי תרכב, דהיינו קו וחצי, וקו, ולמרות שחצי תרכב זה קו וחצי, מכל מקום לא יטעו בין תרכב לקו שאין טועים בשליש, כמו שמבואר לכמן בגמרא בדף צדי עמוד א', וחצי קו, ורובע הקו, דהיינו לוג ותומן, שמינית הקו, דהיינו חצי לוג שהוא שלוש ביצים, וחצי תומן, ביצה ומחצה, ואוכלה, מבררת הגמרא וכמה היא המידה שנקראת אוכלה, אומרת הגמרא שמידה זו גודלה כמו חלק אחד מחמישה חלקים שיש ברביע הקו, דהיינו, ביצה וחמישית ביצה, שהרי בקו יש ארבעה לוגין, בכל לוג שהוא רבע קו יש שש ביצים, חמישית משש ביצים זה ביצה וחומש ביצה, אוכלה זה חמישית הלוג ונמצא שבקו יש 20 אוכלה. אז המידות שנשנו עד עכשיו בברייתא הן מידות של דבר יבש כגון קמח. עכשיו מבררת הברייתא, מהם שיעורי המידות שמודדים בהם דבר לח? ממשיכה הברייתא בדף צדי עמוד א' ואומרת, ובמידת הלח הוא עושה שיעורים אלו. הין, 12 לוגין, שזה כמידת תרכב ביבש, וחצי אין, 6 לוגים, שזהו קו וחצי, ושלישית אין, שליש הין, 4 לוגין, שזהו קו, ורביעית אין, רבע, שזה 3 לוגין. אבל חצי מרביעית אין, דיינו לוג ומחצה לא עושים, משום שחוששים שיתחלף במידת חצי קו של יבש, שזה בית לוגין, שימדוד בזה ויתול מחיר כמו של זה, כיוון שכל ההבדל ביניהם הוא רבע מהמידה. ולכמן יבואר בגמרא שכשיש הפרש מועט כל כך, חוששים שיתחלפו המידות זו בזו. ולוג, 6 ביצים וחצי לוג 3 ביצים, דהיינו תומן, ורביעית הלוג, דהיינו ביצה וחצי, שזהו חצי תומן, ושמינית הלוג, דהיינו 3/4 הביצה, שהרי בלוג יש 6 ביצים. ורק בלח יש מידה בגודל הזה, אבל ביבש המידה הקטנה ביותר זה אוכלה, שזה 5 הלוג. וזאת כיוון שאין דרך למדוד נפח בכלי קטן כל כך. אם יש דבר יקר ביבש שחפיצים למודדו במידה קטנה כזו, מודדים בעומד או במשקל. כך מסביר הרשב"ם. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואחד משמונה בשמינית. שמינית משמינית הלוג, והוא חלק אחד מ-64 חלקים שיש בלוג. מוסיפה הברייתא, ומידה זו האחרונה ששנינו, זהו השיעור של מידת קורטוב, שהוזכרה במשנה במסכת מקוואות, פרק ז' משנה ב', ובגמרא במסכת חולין דף חבב עמוד א' ובמסכת מכות דף ג' עמוד ב'. שנינו בתחילת הברייתא שהן מידות היבש הן תרכב, שזה 3 קבין, וחצי תרכב, שזה קו וחצי, וקו וחצי קו, ורובע הקו דהיינו לוג, ותומן שמינית הקו דהיינו חצי לוג, שזה 3 ביצים, וחצי תומן ביצה ומחצה ואוכלה. אחד מ-5 חלקים שיש ברביע הקו דהיינו ביצה וחמישית ביצה. ולא הוזכר בברייתא שאפשר לעשות מידה של 2 קבין. שואלת הגמרא, ולעביד נמי קביים, שיעשו גם כן מידה של 2 קבים, שזה שליש שאה, כמו שבמידת הלח יש את שליש ההין. ובערת הגמרא שאין עושים את המידה הזו, משום דעתי להחלופי בתרכב. חוששים שיבואו להחליף את המידה של 2 קבין עם המידה של תרכב שהיא 3 קבין, כיוון שכל ההבדל ביניהם הוא רק שליש, וממילא לא יבחין הלוקח שהמוכר מודד לו בקביים, אף ששילם עבור תרכב שזה 3 קבין. מדייקת הגמרא מזה שחוששים לכך, על מה? טעו אין שיטילת. רואים שמצוי הדבר שאנשים טועים במידות שההבדל ביניהם הוא רק שליש. מקשה הגמרא, יח אם אכן כך שאנשים טועים בשליש, מידת קו נמי לא לעביד, משום דעתי להחלופי בחצי קו, שגם קו, מידה של קו לא יעשו, משום שיבואו להחליף בחצי תרכב שזה קו וחצי. וההבדל בין קו ותרכב הוא שליש. ומכך שעושים מידת קו ומידת תרכב מוכח, שלא חוששים שיתעו בשליש. חוזרת השאלה, אם כן, מדוע אין עושים מידת קביים? מבארת הגמרא, באופן אחר, מדוע אין עושים מידת קביים? אלא מידת קביים היינו תמה דלא עביד, זהו הטעם שלא עושים אותה. משום, דעתי לי חלופי בחצי תרכב, שזה קו וחצי, וההבדל בין קביים לחצי תרכב הוא רבע, וזה פחות משליש, ובזה אנשים טועים. מדייקת הגמרא, מכך שחוששים שיתעו בין קביים לחצי תרכב, על מה? תאי אין שיריבע. מוכח מכאן שאנשים טועים ומחליפים בין 2 מידות כשההבדל ביניהם הוא רק רבע משיעורן. מקשה הגמרא, יחי אם כך שמדובר שאנשים טועים ברבע, גם את מידות חצי תומן ואוכלה לא לעביד, לא לעשות את 2 המידות הללו, כיוון שמידת חצי תומן גדולה מאוכלה רק בחמישית, שהרי חצי תומן במידת היבש זה 1 מ-16 שבקו, ואוכלה זה 5 הלוג, שזה 1 מ-20 שבקו, כיוון שיש 4 לוגין בקו. וההבדל בין חלק 1 מ-16 לחלק 1 מ-20 הוא 5. וכן כשמודדים בביצים, בחצי תומן יש ביצה ומחצה שזה 7.5/5 ביצה, ובאוכלה יש ביצה וחומש שהם 6/5 ביצה. נמצא שבחצי תומן יש 5.5 של ביצה יותר מאוכלה, וזה 5, כיוון שבאוכלה יש 4 חלקים כאלה של חומש וחצי, ובחצי תומן יש 5 חלקים כאלה, וחמישית זה פחות מרבע. ואם טועים ברבע, כל שכן שטועים בחמישית, ויבואו להחליף ביניהם, אז אם כן, שואלת הגמרא, גם מידות של חצי תומן ואוכלה שלא יעשו. מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, מידות קטנות בקיא באוינשי. אנשים בקיאים היטב בשיעורי המידות הקטנות, וכיוון שמידות חצי תומן ואוכלה קטנות הם, אין חשש לרמאות שימדות באוכלה ויטול דמים כמידת חצי תומן. זאת כיוון שהקונה יבחין בדבר. ועוד מקשה הגמרא למסקנה שטועים ברבע. אם כן, שואלת הגמרא, מידות שליש ההין ורביעית ההין לא לעביד, שלא יעשו את שתיהן, כיוון שההבדל ביניהם הוא רק רבע, שהרי הין 12 לוגין, ונמצא ששלישית האין זה 4 לוגין, ורביעית האין זה 3 לוגין. ויבואו להחליף זה וזה, שהרי אינם מידות קטנות, מתרצת הגמרא, כיוון דאבו במקדש, לא גזרו בו רבנן, כיוון שבמידות אלה השתמשו בבית המקדש, כמבואר בגמרא לאל בדף פיווה ועמוד ב', שבמידת ההין שהייתה בבית המקדש היו סימנים, בחצי ההין בשביל קורבן פר, בשלישית ההין בשביל איל, וברביעית ההין בשביל כבס, ממילא לא גזרו עליהם חכמים לאוסרן גם בשאר המקומות. ואפילו שברביעית כן טועים אנשים מכל מקום, כיוון שבמקדש היו המידות הללו, לא מחו חכמים על השימוש בהם גם בשאר המדינה. כך מבאר אסמע, בחושן משפט סימן ריש למד א', ואילו המהירי מבאר, שאויל ומידות אלו הוזכרו בתורה והיו במקדש ממות משה רבינו, לא חששו לחילוף ביניהם. שואלת הגמרא, בבית המקדש עצמו נמי לגזור, גם כן נגזור שלא ישתמשו בהם משום החשש שיטעו בהם? מבארת הגמרא, כהנים זריזים הם ולא יטעו, ולכן אין טעם לחשוש ולאסור. שואלים התוספות בדיבור המתחיל במקדש, איך אפשר לאסור בבית המקדש את השימוש במידות הללו? הרי צריכים אותם כדי למדוד את היין שמביאים עם הקורבנות, שלישית העין לעיל ורביעית העין לכבס. תרצים התוספות, שהיה אפשר למדוד במידת הלוג, שהרי שלישית העין זה 4 לוגין ורביעית העין זה 3 לוגין. והלבוש, בחושן משפט סימן ריש למד א' סעיף ד' כותב חילוק נוסף, מדוע עשו בלח מידה של שלישית העין ולא חששו לחילוף, כמו במידת היבש, זאת משום שמידות הלח ניכרות יותר ולא יבואו לטעות בהם. ויהיה הגמרא דינים נוספים בענייני מידות ומקח וממקה. אמר שמואל, אין מוסיפים על המידות יותר משטות אם רוצים בני העיר לשנות את גודל המידות שהיו נוהגות עד עכשיו, ורוצים להוסיף עליהם שיהיו עכשיו גדולות יותר, אינם רשאים להוסיף יותר משישית מגודלם, אבל שישית ופחות משישית אפשר להוסיף. כגון, אם הייתה המידה עד עכשיו של 5 ביצים, אין רשאים להגדילה אלא רק עד 6 ביצים. ומדובר ששוברים את כלי המידות הישנות, שאם לא כן הרי יטעו ויחליפו בין המידות החדשות לישנות, כי הרי הגמרא הסיקה שאם ההבדל הוא רק רבע, אנשים טועים. אז כל שכן שבשישית יטעו, שזה קטן יותר מרבע. ועוד דין אמר שמואל, ולא על המטבע יותר משטות. וכן אם רצו להגדיל את ערך המטבעות שלא יוסיפו יותר משטות מערכם הקודם. ועוד דין אמר שמואל, והמסתכר על הסתכר יותר משטות. הנבני הקונה יין ופירות מסוחר גדול ומוכר ללקוחות מעט מעט במחיר יקר ממה שקנה, יכול למכור את סחורתו במחיר שגבוה בשישית יותר ממה ששילם ולא יותר. אבל אם יתייקר השאר וכולם מוכרים עכשיו במחיר הגבוה ביותר משישית ממה שקנה בעצמו, יכול גם הוא למכור במחיר הזה, כי כל התקנה הייתה רק שלא יוסיף יותר משישית על המחיר המקובל. אבל אין חיסרון במה שמרוויח הרבה, כיוון שהספיק לקנות עוד במחיר הזול. וההסבר בדין הזה שאסור לסוחר להרוויח יותר משישית, אין הכוונה שמוסיף שישית רק על המחיר ששילם בעבור הסחורה, אלא יכול לחשב בנוסף גם את כל הוצאותיו ותרחתו, כך אומר רבינו חננאל. וכן המאירי וכן הראש וגם מבואר כך ברשבם. ובתוספות. כותב היד רמה שדין זה הוא דווקא כשכל הסוחרים אינם מפקיעים את השערים. אבל אם כן מפקיעים, אין חיוב רק לאחד למכור בזול ולהפסיד לבדו, כיוון שכל התקנה היא שרבנן רצו שלא יהיה אחד שיפקיע ויגרום לכולם לעשות כן. אבל אם ממילא כבר עושים כך, לא יועיל מה שאחד ימכור בזול. שהרי, כשתיגמר סחורתו בזול, יצטרכו כולם לקנות ביוקר מהסוחרים האחרים. ועוד, שמה ילכו הסוחרים שמוכרים ביוקר ויקנו ממנו את כל סחורתו וימכרו ביוקר. הרמב"ם בהלכות מכירה פרק י"ד הלכה ב' כותב שהאיסור להרוויח יותר משישית הוא דווקא בדברי מאכל כגון יין ושמן, והסמה מבאר את דעתו שבדברי מאכל יכול להרוויח עד שישית, ובדברים שהם מכשירי אוכל כגון תבלינים יכול להרוויח עד כפול מהוצאותיו. שאר הדברים שאינם מיני אוכל כגון מיני בשמים יכול להרוויח כמה שרוצה. מבררת הגמרא מה טעמו של שמואל בדין הראשון. דינו הראשון של שמואל היה שאין מוסיפים על המידות יותר משטות. מהי טעמה, מהו טעמו? אילי מה אם תאמר שהטעמו משום אפקוי תערעה שייקרו את המחיר, דהיינו, שמכיוון שיבואו לייקר את מחיר התבואה משום הגדלת המידה, יוסיפו יותר מכפי השיעור שגדלה המידה, אם כן שטות נמי לא יוסיפו על המידות, שאלו גם כשמוסיפים רק שטות שייך את הטעם הזה, אלא מבאר את הגמרא טעם אחר. טעם הדבר הוא משום שכשמוסיפים על המידות יש הונאה לסוחרים שבאים למכור, ולא יודעים שהשתנו המידות, ומוכרים במחיר הקודם, אף שנותנים סחורה במידות החדשות שהן יותר גדולות. ולכן תקנו שלא יוסיפו יותר משישית כדי שההונאה שתהיה להם לא תהיה יותר משישית. זה לא לאבי ביטול מקח. כי אם זה יותר משישית, מתבטל המקח. עשו זאת שזה יהיה פחות משישית כדי שלא יתבטל המקח. שכיוון שאין ההונאה נגרמת לסוחרים יותר משטות, אז אין המקח מתבטל. כי כך הוא דין בהונאה. עד שטות, עד שישית המקח קיים ומוכל על ההונאה. בדיוק שטות. המקח קיים, אבל צריך להחזיר את שיעור ההונאה, יותר משישית המקח בטל. ולכן אין מוסיפים על המידות יותר משישית שאין ראוי לתקן תקנה, שמחמתה התבטלו המחירות. אבל עכשיו שמוסיפים רק עד שישית, גם אם מאירה שהמוכר לא ידע ונתן יותר סחורה בשיעור שישית מהמחיר שקיבל, יחזיר לו הלוקח את הונאתו ולא יתבטל המקח. שואלת הגמרא, ואמר רבא, כל דבר שנמכר במידה ושנמכר במשקל ושנמכר במניין, אפילו אם היה במחירתו פחות מכדי הונאה, גם אם זה היה פחות משישית, חוזר, בטל המקח. ואם כן, גם אם מוסיפים על המידות פחות משישית, המקח מתבטל. כיוון שדווקא בדבר הנמכר בעומד, שייך לומר שכיוון שקיבל את מה שרצה וההונאה הייתה רק במחיר, אז בפחות משישית מוכל. אבל כשקונה לפי מידה או משקל או מניין, וקיבל פחות, הרי זה נחשב שכלל לא קיבל את הדבר שרצה לקנותו, וזה מקח טעות גמור, ששניהם יכולים לחזור בהם מהמקח ולא שייכת מחילה. כי גם כשהמפסיד מוכל, יכול השני לחזור בו מהמקח בעל כורחו. אלא מכוח הקושייה הזו, מבארת הגמרא ביור חדש לדינו של שמואל, שאין מוסיפים על המידות יותר משטות. הטעם שאין להגדיל את המידות ביותר משישית הוא, דלא לאבי פסדה לתגרה, כדי שלא יהיה הפסד לסוחר שבא מעיר אחרת למכור כאן את סחורתו, שהדין שמותר לו להרוויח עד שישית יותר ממה ששילם בעצמו על הסחורה. אם יגדילו את המידות ביותר משישית, שמה לא יידע שיגדילו את המידות וימכור במחיר של המידות הקודמות, ויפסיד. ולעולם לא יידע שיפסיד, שגם לאחר שמחר לא יידע שהמידות גדלו, ומדד ללוקח יותר סחורה ולא יתבע את הונאתו. גם הקונה לא יידע לעולם שהמוכר טעה, ולא יידע שהמידות גדלו, כי יסבור שסתם זלזל במקחו ומחר בזול. והקונה לא יידע שצריך להשיב למוכר את הונאתו. אבל עד שישית אפשר להגדיל כן את המידות. אמנם הסוחר שלא ידע לא ירוויח, כיוון שכנגד מה שאוסיף שישית על המחיר ששילם על סחורתו, מוסיף שישית על הכמות, אבל מכל מקום אין זה כל כך חיסרון שנאסור מחמת זה שלא להוסיף כלל על המידות, שהעיקר הוא שלא יפסיד. אבל להפחית מהמידה מותר גם יותר משישית, כיוון שאין הפסד למוכר, ועד הרבה הוא מרוויח יותר. נכון שהלוקחים יכולים להפסיד, אלא שלא חוששים שהם לא יעידו שהשתנו המידות כיוון שהם מבני העיר. כך מסביר אסמה. והשפת אמת כותב שנראה לו לאסור להפחית אפילו עד שישית, כיוון שלא מצינו היתר להפחית. ורק להוסיף פחות משטות, זה מה שהתירו. כיוון שמכך שאמרו שאסור יותר משטות, משמע שמותר עד שטות. מה קשה הגמרא לביור הזה, וכי ייתכן לומר שהעיקר הוא שפסיידר הוא דלא להביא לי, שלא יהיה לו הפסד? רפחה לא באי ולהרוויח הוא אינו צריך? וכי מה שזבן וזבין, מה שקנה ומחר את התבואה, זה רק כדי תגרה יקרה, כדי שהוא ייקרא סוחר? הרי בוודאי מה שאינו מרוויח בזה שתורח לקנות את התבואה במקום רחוק ונוסע לכאן ומוכרע, נחשב הדבר להפסד. ואם הטעם הוא רק מפני שחוששים שלא יפסיד, היה צריך לומר שאין מוסיפים על המידות אלא פחות משישית, אבל שישית לא, כדי שיהיה לסוחר שלא יידע שבמקום זה יגדילו את המידות, לפחות רווח מועט, ואז נחשב שלא יפסיד ולא ירוויח. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא טעם אחר, וחדש לדינו של שמואל, אלא אמר רב חסדא שמואל שאמר את הדין שאין מוסיפים על המידות יותר משישית, קרא אשכח ודרש. פסוק הוא מצא, וממנו דרש את הדין. כתוב בספר יחזקאל פרק ממהי פסוק י' ב', והשקל 20 גירה, 20 שקלים, 25 שקלים, 10.5 שקל המנה יהיה לכם. הפסוק מלמד שמנה של הקדש הוא צירוף של 3 מנים שנהגו ב3 מקומות. יש מקומות שהמנה הוא 15 סלעים, יש מקומות שהמנה הוא 20 סלעים, ויש מקומות שהוא 25 סלעים. כולם יחד זה 60 סלעים, וזהו מנה של הקדש. בכל סלע יש 20 גירה שהן מעות קטנות, כמו שכתוב בפסוק שהשקל הוא 20 גירה, ושקל זה בדיוק סלע, שניהם אותו מטבע, אלא ששקל זה בלשון התורה וסלע בלשון המשנה. בסלע 4 דינרים ודינר היינו זוז, ובכל דינר יש 5 גירה. היה קשה לשמואל, שמהחשבון בפסוק עולה שבמנה של הקדש יש 60 שקלים שהם 240 דינרים, וקשה מנה מתן ו-40 נבו, וכי במנה יש 240 דינרים, הרי מנה אינו אלא 100 זוז, כמו שמבואר במסכת כתובות דף יוד עמוד א' שכתובת אלמנה היא מנה, שזה 100 זוז. ומבאר שמואל את הפסוק אלא שמה מן התלת, יש להוכיח מפסוק הזה 3 דינים, ובכך יבואר הפסוק שמה מנה, מה שמה מיה? פסוק הזה דין ראשון שמנה של קודש, מנה שבו הקדש משתמש, כפול היה ממנה של חולין. במנה של חולין יש 100 דינרים שהם 25 סלעים, במנה של הקדש יש 200 דינרים שהם 50 סלעים. ושמע מן הדין נוסף שמוסיפין על המידות ועל המטבעות, שהרי כאן הוסיפו שישית על המטבע, ומנה של חולין שווה לאחר ההוספה 120 דינרים שהם 30 סלעים. מנה של הקדש שווה לאחר ההוספה 240 דינרים שהם 60 סלעים. ועכשיו מדייקת הגמרא מהדין השני שנלמד מהפסוק את מקור דינו של שמואל. זאת אומרת שהדיוק הזה הוא מתוך הדין השני ואינו משלושת הדינים שהגמרא לומדת מהפסוק. מצינו שמבואר בפסוק שמוסיפים על המידות והמטבעות שישית, ולא חוששים שסוחר שלא ידע זאת ייטול מחיר לפי המידות הקודמות ולא ירוויח. ואין מבואר בפסוק שמוסיפים אף יותר משטות. ולכן כיוון שאין ראיה שמותר, הרי שזה אסור. כיוון שחוששים להפסד של סוחר שלא ידע, שאוסיפו במקום הזה על המידות ויטול מאות לפי המידות הקטנות, וכיוון שאוסיף יותר משישית יפסיד. מכאן למד שמואל לדינו שמותר להוסיף על המידות רק עד שישית, שלהפסד חוששים, לזה שלא ירוויח, לא חוששים. אם כן, לא מבואר בפסוק בפירוש אסור להוסיף יותר משישית, רק כיוון שאין ראיה שמותר להוסיף, ממילא אסור כיוון שיש לחשוש להפסד. אבל זה שמותר להוסיף שישית, מבואר במפורש בפסוק. כמו בכל ג' הדינים שהגמרא מביאה שהם מוכרחים במפורש מהפסוק. שאם לא כן, אין הפסוק מתבאר. מזה למד שמואל. שאין צריך לחשוש שאותו סוחר לא ירוויח כלל. והטעם שאין חוששים משום שאין מצוי שלא ישמע הסוחר שוסיפו על המידות. בדבר שלא מצוי, לא חששו רבנן אלא אם כן יש הפסד ממש לסוחר. חוזרת הגמרא ללמוד את הדינים הנוספים שנלמדים מהפסוק, ובכך יתבאר חשבון המנה של קודש. ושמע מינה, דין שלישי למדנו מהפסוק, שטותא מלבר, שישית מבחוץ, דהיינו, שאת השישית שמוסיפים יש לחשב אותה כאילו באה מבחוץ. מחלקים את הקרן לחמישה חלקים, ועוד חלק שכזה הם מוסיפים, שאחר שיוסיפו את החלק הזה, הוא יהיה שישית מהכל. אבל אין מחשבים את השישית מלגב, מבפנים. כלומר, שאין מחלקים את הקרן לשישה חלקים, וחלק אחד כזה מוסיפים, שהרי כך רואים בפסוק שהוסיפו 20 ל-100, דהיינו שחילקו את המאה לחמישה חלקים, הוסיפו חלק אחד, דהיינו 20, ועכשיו הוא 120. החלק הזה הוא שישית מהכל. אותו דבר גם לאל בדף צדי עמוד א', בדין המסתכר על הסתכר יותר משישית, הכוונה מלבר, כגון שאם קנה ב-5, מוכר ב-6. ממילא עכשיו מובן היטב מה שנאמר בפסוק, שמנה של הקדש הוא 60 סלעים שהם 240 דינרים, שהרי מנה של חולין היה 100 דינרים, ונוספה לו שישית מבחוץ שזה 20 דינרים. נמצא ששיעורו עכשיו הוא 120, ומנה של קודש כפול ממנה של חול, ולכן שיעורו הוא 240 דינרים. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים פייטט וצדי ממסכת בבא בתרא עם 10 שאלות שישמשו לנו כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שאין מעמידים אמונים על הפקעת מחירים? שאלה שנייה, כיצד שוקלים ג' רבעי ליטרה? שאלה שלישית, אילו משקולות יש להרחיקה מן הגג ג' תפחים? שאלה רביעית, האם רבן יוחנן בן זכאי אמר לבסוף את הרמאויות שיש להיזהר מהם ומדוע? שאלה חמישית, מה דורשים מהמילה במידה? שאלה שישית, למה היא נפקמינה באיסור במסורה שאסור להרתיח? הרי היא כבר עובר בזה משום גזל, והתשובה נמצאת בתוספות. שאלה שביעית, באיזה אופן התיר רב להשות בביתו מידה שאינה מדויקת? שאלה שמינית, מדוע לא גזרו חכמים על מידות בהבדל של רבע במקדש? שאלה תשיעית, מה רמוז בחלוקת המנה לחפהי, לחף ותתווה סלעים? התשובה נמצאת בתוספות. והשאלה האחרונה, באילו דברים יש הונאה אפילו בכל שהוא? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, וכעת אל הקווים לדמותו של דודינו זכר צדיק לברכה, רבי אהרון נחום בן רבי חיים חייקל זאב מילצקי. ומי שיסרטט את הקווים הללו הוא אחי וראשי רבי גרשון שליטה, עם פיו מפיק המרגליות.
בוקר טוב. זיכרונו של אדם דגול משתבח עם השנים. ככל שהן חולפות ואתה מתרחק, זווית הראייה מתרחבת ואימן מתחדדת הדמות. וראית את אחוריי, אומר הפסוק, על הבנת דרכיו של הבורא. גם במעשיהם של הצדיקים, גורם הזמן ובעיקר זה שחולף, חשובו להבנת מעשיהם ולירידה לעומקם. 7 שנים חלפו מאז השאירנו הרב ארונוכו מילצקי זכר צדיק לברכה והמרי למרומים על כנפי מעשיו ותורתו. זיכרונות ילדותי שזורים בקשרי אבותות עם מי שהיה עבורנו דוד מאוד דומיננטי בחיינו הצעירים. דמות סמכותית מהמעלה הראשונה, חמוב סבר לרגע קט בעת הצורך, או לרוב חיוך קטן של טוב לב על שפתיו. כשהתכנסנו הנכדים ובני הדודים לשבתות אצל הסבא והסבתא רב חייקל מילצקי והרבנית מרים סורס זכר צדיקים לברכה, היה עדיין הרב ארונוכום בחור ישיבה שבשבתות היה בבית הוריו, והסבתא בובה כפי שנקרא בפינו ידעה שמנוחת הצהריים של בעלה הצדיק מובטחת. הגל לא נשמע גם כאשר החדר הגדול, אחד משניים שהיו בבית ושהוסב לבית כנסת לאחר שרב חייקל איבד את רגלו, היה מאוכלס בעשרה או עשרים ילדים. די היה בנוכחותו של הדוד רב ארנוחום על מנת לוודא שאיש מאיתנו לא ישמיע הגה ויתרוד את מנוחתו הקצרה של רב חייקל. תלמיד חכם וגם איש חזק משכמו ומעלה היה רב ארנוחום. כשהוא היה בסביבה, ידעו תושבי שכונת בתי ברוידה שליד שכונת כנסת בירושלים שקדושת השבת תישמר. וכל כך למה? לא מעט פעמים הוחרד השקט ביום הקדוש על ידי חוליגנים שהגיעו בקבוצות על מנת להתגרות בתושבי השכונה ולהראות מי הוא בעל הבית. לאחר מספר פגישות עמו, שתוצאותיהן היו מאוד לא נעימות עבורם, עשתה לה שמוע כנפיים ואף בשבתות בהם לא היה במקום, לא העזו פורעי השבת להתקרב לשכונה. באחת מהאפיזודות הללו נכחתי גם אני, את הוזעק משולחן השבת לכל זעקות שבס מהרחבה הסמוכה. הוא הביט באביו הגדול במבט שואל וזה השיב לו. גאה רויס, זה יבוסטוצח דורן, צא וראה מה קורה שם. יצאתי אחריו בריצה וראיתי בפעולה, וזו כנראה הייתה הפעם האחרונה שקרה משהו דומה. לא רק בן מסור היה, גם אח מהסוג שכל אחד מאיתנו היה רוצה שיהיה לו. הוא היה כתובת לכל צורך, בכל עת, וללא תנאי ובכל תחום. כאשר נענה לבקשה כלשהי, ותמיד בפרק זמן קצר ביותר, עשה זאת בסבר פנים יפות, ונתן למבקש תחושה באמצעות חיוך מתוק, שבעצם הוא זה שעושה לו טובה בעובדה שפנה דווקא אליו. דייקן היה בצורה מעוררת התפעלות. חשיבותו של הזמן קיבלה אצלו מימד נדיר, והפרק בקהלת שתחילתו במילים לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, היה אצלו אורח קבוע ודרך חיים על כל מרכיביו, ממש כפי שיצאו מתחת ידו של כותבן. את חייו הקדיש ללימוד תורה, לצד הקמתה של משפחה מפוארת עם רעייתו הרבנית תיבדל לחיים ארוכים, ובשילוב עם עשייה למען הציבור מהסוג המשובח ביותר. בוודאי החדש לאחדים כשאציין שתנועת ערכים המפוארת שהשיבה ומשיבה רבים מאבון מזה עשרות שנים הייתה במידה לא מבוטלת יציר כפיו יחד עם מספר אנשים נוספים. זכורות לדאגותיו לתקצוב ולהפצת הרעיון ברבים וכן דאגה יומיומית למרצים שיגיעו לכל מקום בו נמצאו אוזניים ולבבות פתוחים ונכונים להקשיב. לעתים קרובות כאשר לא נמצא מרצה לאחר שנקבעה הרצאה, כיתת רגליו למקומות נידחים להביא את דבר השם למבקשים. אין זה משנה באיזו שעה ישב לביתו ועולה על יצועו, את מניין הוותיקים מעולם לא החמיץ. גם זכות הראשונים לאותו מפעל חלוצי שחותרים רבים לו היום ברחבי ארצנו, השטיבלך שמאוגדים בבית הכנסת המפורסם איצקוביץ' בבני ברק, בו זנבה של תפילת שחרית נוגע בקרנה של מנחה, שבתורה היא עושה זאת עם תפילת ערבית, ואשר אלפים באים בשערי הדבר יום ביומו. גם זה עבר תחת ידו הפעילה, וזכה להיות מראשוני מקימיו וגבי בו במשך שנים. תמיד תמהנו איך זה שאיש אחד המטופל במשפחה ומקדיש איתותיו לתורה עולה בידו לפעול ובהצלחה יתרה בכל כך הרבה תחומים הדורשים זמן רב כל כך. נראה שהפתרון תמון בכישרונותיו ומרצו הנדירים בשילוב עם העלאת ניצול הזמן שערכו בעיניו לא היה ניתן לכימות לגבעים בלתי נתפסים. לצד כל זאת מצא זמן להתכונן למבחני הדיינות הלא קלים, אותם עבר בהצלחה יתרה. תמיד תמהתי מדוע לא הגיע כרבים מחבריו למשרה הזו שהייתה כל כך נחשבת ונחשקת. את התשובה קיבלתי לפני כ-20 שנה, את ערכתי ביקור בביתו והעליתי זאת בפניו. בתשובה ניגש אל ארון הספרים העמוס, שלף מהמדף מסכת גיטין כבדה במהדורת וינלה בכריכה מהועה, ושניכר היה בה שדפיה נחרשו לא מעט, פתח את הגמרא בפרק השמיני הזורק, היכן שנח לו דף נייר מאותר המכריז בזאת על היותו של הרב ארונוחו מילצקי זכאי לתואר ידין ידין ובחתימת גדולי הדור של אותה עת. לא מסגרת אף לא זכוכית, אלא דף מצעיב מעט שמעיד מתוכו על בעליו. ומדוע אינך מכהן כדיין, שאלתיו? והתשובה השאירה אותי בפה פעור. זמן לא רב לאחר שהוענק לי כושר הדיינות, השתתפתי בשמחה משפחתית, בה נכח גם הרב הראשי לישראל דאז, שהיה רב השפעה, והוא הציע לי משרה כדיין בבית הדין שהיה קרוב מאוד למקום מגוריי. משרה קורצת ללא ספק. הודיתי לו, וללא שהיות פניתי בשאלה למורי ורבי המובהק, ואני מוסיף שאת שמו איני רשאי לומר גם היום. והוא ממשיך, וביקשתי ממנו את ברכת הדרך. חלפה לה דקה קצרה והתשובה הייתה פסקנית. לעת הזאת עדיף שתמשיך לשלב את הגותך בתורה עם פעילותך הענפה הברוכה. אמר ולא יסף. לא התאפקתי ושאלתי אותו. וזהו? לא ניסית לשאול, לערער, להבין, להתווכח? אולי בכל זאת, הרי עמלת שנים על תעודה זו, והפרנסה המכובדת שבצידה? הוא הביט בי בחיוך כמי שאינו מבין את השאלה. מה זאת אומרת? התשובה שקיבלתי הבהירה לי בדיוק מה עליי לעשות ומה יהודי בחלד. ההפך הוא הנכון. שמחתי שהדברים ברורים ונהירים יותר מתמיד, וסיים באומרו. הפעמים היחידות בהם שזפתי עיניי לאחר מכן בתעודה היו עת שבתי לפרק הזורק לעתים מזומנות. כזה היה האיש. כל שעשה, עשה בלב שלם ובחדוות עשייה ומתוך משוכנעות פנימית מלאה, גם כאשר המחיר היה גבוה מנסו בעיני אחרים, אבל לא בעיניו. הדודה, רעייתו הרבנית, עמדה לצידו כשניהלנו את השיחה, וכששאלתי אותה, ולך לא היה מה לומר בעניין? היא חייכה ומבטה הבהיר הכל, לא היה צורך במילה אחת נוספת, הם היו לגמרי ביחד בעניין זה. והיא מבינה דבר או שניים בהוויות העולם, ביותה מורה, מחנכת ומנהלת מיום עומדה על דעתה. ככל שחלפו השנים, כאילו חש שלא עשה דיו בכל הנוגע לגמילות חסדים. יותר ויותר זמן הוקדש על ידו לסיוע לבריות, בעיקר לאלה החלשים וחסרי העונים, כאילו חיפש ובמיוחד את אלה שהגיעו לדיוטה התחתונה מבחינה גופנית וגם מנטלית. ואותם פקד מדי יום ביומו במשך שנים ארוכות, כשהוא מתעלם לחלוטין ממצבו הפיזי שלא נתן לו חסד ככל שחלפו השנים. הם זקוקים לי ואני שם עבורם. מדהים שאדם שחייו הוקדשו לזולת חש שאין גבול לעשייה, ועבורו היו אלו דברים שאין להם שיעור, פשוטו כמשמעו. הוא הביא את מילות המשנה במסכת פאה באשר לגמילות חסדים למחוזות חדשים. לא אוכל שלא לציין שבכל יום בדרכו לעוד סדרה של שעות חסד נכנס היה לבקר את אמנו האלמנה אשת אחיו הבכור אבינו זיכרונו לברכה. כך נהג במשך 25 שנים לאחר הסתלקותו המוקדמת של אחיו. עד היום מהדהדת באוזני תפילתו הערבה בעוברו לפני העמוד בימים הנוראים כל ימי חייו. עד היום עומדת לנגד עיניי דמותו של רב חייגל כשהבעה של נחת רוח שורה על פניו, כשעינעין בתפילותיו אותם חלק עם אחיו הרב משה יוסף זכר צדיק לברכה. וכפי שאמרו חז"ל, תורה מחזרת אחר אכסניה שלה. זו האכסניה המורחבת שאותה ממשיך אחיינו מגיד השיעור הרב בנימין שליטה, ששיעורו שיעורנו היום בדף היומי ביום כ"ה בניסן תשע"ז מוקדש לעילוי נשמתו של דודינו הרב ארונוחום בן הרב הצדיק רב חיים חייקל זאב מילצקי זכר צדיק לברכה, שהיום חל יום היורצייט השביעי שלו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח רבי גרשון שליטה על שסרטטת בפנינו עם פיך מפיק המרגליות את דמותו של רבי ארון נחום בן רבי חיים חייקל זאב מילצקי זכר צדיק לברכה, שהיום הזה יום השנה לפטירתו ולעילוי נשמתו למדנו את תלמוד תורתנו. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי כ"ה בניסן תשע"ז. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון זך בניסן תשע"ז, ונלמד את דף צדי א' ממסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, שיהיו מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.